יום קיץ טוב, התעזבני יום, ימיים יזווה כזה, אני לא זוכר בדיוק. מי שגענו בפרק י"ח עד פסוק י"ד. מה? לא מרחק. מי שגענו עד פסוק י"ד, למדנו את ה... ותצלח רוח אלוהים רעה ראשון והתנבא בתוך הבית. דיברנו על נבואה ורוח אלוהים רעה. כל כמה נבואה. מה? הגענו לפרק י"ט כבר? מה, דיברנו על פי הסדר?
טוב. דיבר על העובדה שמיכל קלקלה את היחסים כי היא פחדה, זה מה שהוא יהיה מהם.
בסדר, טוב. לא יכולנו גם להגיד את זה קודם. בסדר, דיברנו על זה נפלאי אהבת חלים מאהבת נשים.
כן.
אמרנו, בסדר, בעיה יש לך טוב. אז אנחנו בפרק י"ט פסוק י"ח. ודוד ברח וימלט ויבול שמואל הרמת. היה ילד אשר עשה לו שאול, וילד הוא שמואל ונשמואל בניון. ואומר לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים נביאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהיה למלאכי שאול רוח אלוהים והתנבאו גם המה. ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים והתנבאו גם המה. ויגידו לשאול וישלח מלאכים שלישים והתנבאו גם המה. ואלה גמור רמת על יעבור לבור הגדול אשר בצד. וישאל רואה ביפה שמואל בלבי, ויום ינאי ודעיות ברמה. וילך שם ודעיות ברמה ותהיה עליו. וגם הוא רוח אלוהים והלך הלוך והנבא, ותראו בניון ברמה, ויפשט גם הוא בגדה, והתנבא גם הוא לפני שמואל, וכל הרום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן נברו אגם שאול בנביאים. נראה מה קורה לנו כאן. נתחיל אולי מהסוף. בסוף לא כך נוח. ויפשט גם הוא בגדיו והתנבא גם הוא לפני שמואל ויפול ארון כל היום וכל הלילה כי נבואה גם שאול בנביאים. דבר שקצת קשה להעלות על הדעת. אני לא אומר, אפשר אולי לאור פרשת גן עדן, אבל זה לא סביר. מה, הנביאים הסתובבו ערומים שם וככה התנבאו? לא נראה מתאים לשום דבר. גם ערום, במפגעים של המקרא, זה לא חייב להיות מה שאנחנו קוראים ערום. כלומר, אדם כמו שהוא עומד בה מקלחת, כן, ארון זה יכול להיות בלי הבגדים העליונים שלו. גם אני חושב כשנאמר לישעיהו, אמר לו בשלב מסוים ללכת ארון, וחלק מן המפרשים הכוונה אפילו שלוש שנים, כן. אז הרמב״ם אומר שזה היה חלק מנהגי הנבואה, שחלילה לאל, תפתחו רגע בישעיהו, שמחות לרחם השדודה, פרק כף, פרק קצר מאוד. בשלמות ארתן אשדוד ובשלוח אותו סרגון ולחשוב ואין לכם אשדוד ואין כדה. ואת אי דיבר אדרי ואין ישעיהו ולמוץ למור לך ופיתתה עסק מן בבניך נהלכה תחלוץ מן רגליך ויעש כן הלוך ארום ויחף. ויאמר אדרי כאשר אדרי ישעיהו ארום ויחף שלוש שנים עוד רופת על מצרים ועל כוש, כן ירד מלך השום את שבי מצרים ותגלות כוש, נערים וזקנים ארוב ויחף, וחשפי שפר ועד מצרים. וכתוב בראש ומכוש במתם ומצרים תפרתם. שוב השאלה איך לקרוא כאן את השלוש שנים כמו בעלי הטעמים, או כמו שנראה יותר מהתחביר הפשוט של הפסוק. אבל אז, מי יאמין שישעיהו יסתובב ארום בעיר במשך שלוש שנים, ונגיד אפילו שזה יום אחד או יומיים, אז מה, ישעיהו יסתובב ארום? בגלל זה טוען הרמב״ם מביא את זה שהכל היה בחזון הנבואה, אבו רבנאל משיג עליו בהרחבה, ושם אומר הרמב״ם, חלילה שיעשה האל נביאיו לשוטים או נבלים. כן, כך הוא אומר. אבל שוב, ארום, וזה לא הכוונה מה שאנחנו קוראים ארום. ארום זה הכוונה בלי הבגדים העליונים, גם היפשית את יוסף את קוטונתו. קוטונתו היה חלוק כזה עליון, הורידו את זה, ושם עם מכנסיים קצרים למטה. כמו הכהנים במקדש, מכנסיים לחסות בשר ערווה, מה שאצלנו קוראים תחתונים, אבל זה נעשה, היה יותר צורה של מכנסיים, זה גם היה יותר ארוך, והאנשים לא הלכו ערומים. כששאול פושט את בגדיו, זה לא כדי להיות ערום, לא למה שהנביאים האחרים ישבו שם ערומים. הוא פשוט היה עם בגדי מלכות, הוא בא עם כל בגדי המלכות שלו. כשהוא עמד שם לפני השם, בין הנביאים לא יכול היה לעמוד כמו מלך, הוא עמד לפני השם. כן? אז הוא הוריד מעליו את בגדי המלכות. זה מעין מה שקורה, אני כמעט הייתי אומר, ואפשר גם הוא את בגדיו, שזה מעין מה שקורה לכהן הגדול ביום הכיפורים. כהן גדול לובש בגדי מלכות. טובו, זהב, תכלת, שם כמעט כל מה שמופיע בפסוקים הראשונים במגילת אסתר. יש לך כל התכשיטים והתכלת והזהב, הכל קיים. כשהוא נכנס לפני השם, הוא מוריד את הבגדים. ואז הוא נשאר עם בגדי בת. שוב, זו דוגמה שלא ברור לי למה, ואני לא בטוח שזאת אותה מסורת טובה, את מה שהיה. אני אומר, זה משנה שאני לא לגמרי אוהב אותה, נגיד ככה. אני אומר את האמת, המשניות שם במסכת יומה, על בשחר היה לובש פלוסין של שם 1200 מנה, 1800 מנה, ובערב הינדווין של 1200 מנה, או בשחר פלוסין של 1200 מנה, בערב הינדווין של 800, וכל זה משל הציבור, ואם היה רוצה היה מוסיף בשלו, ויש לנו תיאורים ממש, היה לנו של יהושע בן קמלה וכו'. כלומר, עשו בעצם מבגדי הלבן משהו מפואר יותר מבגדי הזהב. כיפור, חגיגי, צריכים להופיע. אבל המטרה של התורה היא הפוכה. המטרה של התורה היא מעין מה שכאן. הכהן הגדול הוא המלך של שבט לוי. הוא ראש השבט. הוא ראש השבט. וגם דרך אגב, בלבי, הקרב איתך, וילבו עליך וישרתוך. כלומר, הוא המלך של השבט, והבגדים שלו הם מעין בגדי כהונה, מעין בגדי מלכות. כשהוא עומד לפני השם, הוא פושט את הבגדים. אז עם אלה הוא נשאר עם בגדי לבן. ודאי, הוא לא נשאר רק עם מכנסיים צרים, הוא נשאר גם עם... אבל יש עליו גם כתונת. אבל במושגים של הכהן הגדול, הוא בעצם עומד לפני השם הרום. הוא בלי בגדי המלכות שלו. לשאול לא היו בגדי לבן, הוא לא רק בגדי תכלת וזהב, נגיד את זה ככה כמלך. כשהוא פשט אותם, אז הוא נשאר באמת עם המכנסיים הקצרים, או נשאר עם איזשהם בגדים פשוטים, וזה מה שנקרא שוארון, בגלל שלפני השם הוא לא יכול היה להופיע בבגדי מלכות. שוב אני מדגיש, התורה לא אומרת בגדי לבן. זאת אומרת, כתונת בד קודש לבש, מכנסי בד יהיו בשעור, אבנית בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף. דבר על בגדי בד. בגדי בד זה בגדי משרת. לא לעמוד לפני השם עם בגדי מלכות. וזה גם מה שקורה כאן עם שאול, כאשר הוא מתנבא, כאשר הוא נמצא לפני השם, וכאשר זה רגע שבו למעשה מלכותו במידה רבה מתבטלת. הפסוקים כאן הם מבחינתי קצת פסוקי מפתח. אני לא בטוח שאני יכול להעביר את התחושה האישית הזאת, אבל מבחינתי הם קצת פסוקי מפתח. כדי לעמוד על הסתירה האמיתית הקיימת, והמקרא עומד עליה, הסתירה האמיתית הקיימת בין מלכות השם לבין מלכות בשר ודם. הרי שם תשים עליך מלך, ושתה עם אותו עליך. מלך חייב להופיע לפני העם בגדי מלכות, לא יכול להופיע לפני העם עם בגדי הבד הפשוטים שלו. אבל לפני השם, הוא צריך לפשוט את בגדי המלכות, נכון? עולה של להיות מלך בסוף אדם ולעמוד לפני השם, קיימת פה איזושהי סתירה. כולנו מבינים את הסתירה. כן, דבר אחד צריך להקריד סמכות וגודל ועוצמה. מצד שני, כשאתה עומד לפני השם, אתה צריך להקרין כדלים מוחרשים דפקנות לתך. יש כאן משהו שלא הולך ביחד. כל הזמן, כל החיים שלנו, מנסים ליישב את הסתירות האלה. מנסים ליישב את הסתירות. ולקחת גם מזה וגם מזה, וגם להבין את מלכות בשר ודם ואת עצמת בשר ודם. אני אומר את הדברים ערב יום העצמאות מהבחינה הזאת, ואיך לעשות את זה ולעמוד גם לפני השם. ויש פה, אני באמת, יש פה צד של סתירה, ואני לא אומר את זה כדי שנשאר עם סתירה, אבל כשיודעים שיש צד של סתירה, אז יודעים גם על מה צריכים להתגבר ולאיזה כיוון צריכים לפעול. וקיימת סתירה בין מלכות, עם כל המשמעות של מלכות, לבין לעמוד לפני השם. ולכן בתורה יש הרבה פעמים סתירה, בתורה רואה, התורה הנביאים רואים מדי פעם את מלכות בשר ודם כמשהו שעומד בסתירה למלכות השם, כאן זה ביטוי טוב. הנה המלך פושט את הבגדים שלו כאשר הוא עומד לפני השם. במושגים שלנו הוא מפסיק להיות מלך. כלומר, חסר לי פה הירושלמי, התלמוד הירושלמי שיגיד שכל אותם ימים שישב שאול בניות ברמה, היה מתכפר בשעירה כהדיות. כן. אני אומר את הדברים קצת בפרפרזה לתלמוד הירושלמי שאומר על דוד, שכשברח בירושלים היה במחניים, במרד אבשלום, היה מתכפר בשעירה כהדיות. כלומר, לא היה לו דין של נשיא, היה לו דין של הדיות, מבחינת דיני קורבנות. לכאורה היה אותו מקום להגיד אותו דבר על שאול, כאשר הוא נמצא אצל שמואל ברמה, והוא בלי בגדי מלכות, שעכשיו אם הוא חוטא, אז הוא מביא שעירה ולא מביא שעיר. טוב, אני לא רוצה עכשיו לעשות כל הפלפולים על שעיר חטאת ושעירת חטאת והבדלים. אתם מבינים את העיקרון שנדמה לי עולה כאן לתוך הפסוקים, אבל בואו נראה את הדברים האלה לפי הסדר, את כל המעמד כאן בניות, המעמד כאן בניות הוא מעמד, מעמד כשל עצמו. ברור שכששאול מגיע לשם ולמרות שדוד נמצא שם הוא לא יכול לעשות לו שום דבר, לא רק מבחינה כוחנית, הוא עומד לפני השם, כל ענייני המלכות וכל מה שמסביב לא מדבר אליו שום דבר, ממילא באותם רגעים הוא גם לא מקנה בדוד, באותם רגעים הוא לא מתנכל לדוד, באותם רגעים הוא לא מפחד מדוד, כל הרגשות אלה שעופפים אותו כל הזמן בשלב הזה אינם קיימים. אגב, יצא לי קצת, כשאנחנו מדברים על שאול ועל הרוח הרעה שביעתה אותו, עבדתי כאן בחופש, נקרא לזה ככה, לא יודע איך התגלגלתי, לעסוק קצת בהורדוס, אני לא יודע למה לא זכרתי להגיד את זה כשדיברנו, אבל הייתי צריך להגיד את זה כבר. ברוך השם שר המאים שאול ותפעתה וברוח רעה, הסברנו את זה, נכון? את הפחד, דיברנו, רוח השם זה רוח גבוה, דיברנו, נכון? אורדוס היה בדיוק כזה טיפול, אפשר לדעת את זה. אנחנו דנים את אורדוס, אנחנו דנים אותו לכף קרובה, ובהחלט בסדר, היה רוצח המונים, היה אדם נורא, אומרים בחז"ל אינם פשוטים, יש מקומות שדנו אותו בצורה יותר טובה, גם בין המפרשים, יש כאלה שראו אותו קצת יותר טוב ממה שאנחנו רגילים להסתכל עליו. אבל צריך לדעת, אורדוס היה חולה נפש, וזה מה שאני אמר, פחדו בציון חטאים, ופחדו בציון חטאים. אורדוס חי כל הזמן מתחילתו, הוא חי עם פחדים שרוצים להרוג אותו, בצדק הוא חי כך, בגלל שהוא היה כזה. אנחנו יכולים לקרוא עכשיו פרק באיוב שמתאר את החיים שלו. עכשיו בואו נסתכל שנייה אחת רק ממש רגע, ביום הוא בפרק דבר. איך אני יודע שזה פרק דבר? איך אני זוכר? לא למדתי יום המון שם. איך אני זוכר? אני אגיד, אני אמרתי את זה לפעם, אני לא זוכר שזה פרק דבר. אז איך אני יודע שזה פרק דבר? לפי העניין שכנות. אני פחות או יותר מנוסח לי ביום, מי אומר מה ובאיזה מחשור. אז לפי זה אני אעשה את החישוב. כן, זה כמו כשאתם אומרים 303 זה 6, זה לא שאתם זוכרים שלמדתי פעם, צריכים להגיע לדבר הזה. אבל בואו נראה איך הוא מתאר את בפסוק י' ד' מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד ישי ושב לא יאמין ושמיים לא זקו בעיניו. נתחיל אולי מפסוק כ'. כל ימי רשע הוא מתחולל, ומספר שנים נצפנו להריץ. כל פחדים באוזניו, בשלום שודד יברנו, לא יאמין שוב מן חושך, וצפו יהיו אלי חרב, לא דדו ללחם היה, ידע כי נכון בידו יום חושך, יבעטו וצר ומצוקה, תתקפהו כמלך עתיד לכידור, כי נטע אל אל ידו ושדה יתגבר, ירוץ אליו וצבר וכו' וכו' וכו'. הוא מתאר כאן את גורלו של הרשע, שגם הרשע, כשיש לו כל טוב, הוא כל הזמן חי בפחדים, הוא יודע שיום אחד מישהו יחזיר לו את מה שמכיר. ככה אורדוס היה חי. ואורדוס במושגים של היום, אני אומר לכם, אם היה לו עורך דין טוב, היה מוציא אותו זכאי בדין. ככל הנפש. ולא מעט רוצחים. יצאו על בסיס העניין הזה של מחלת נפש וכל מיני כאלה דברים, לא ברור דעה שפית, זה היה אדם שביעתה אותו רוח רע, ובגלל זה הוא ביצע רציחות במשפחה שלו והרג את אשתו והרג את הילדים שלו ואת מי הוא לא הרג. אנחנו כולנו יודעים להגיד שהוא הרג את כל החכמים, וזה נכון, אבל הוא הרג גם את אשתו ואת הילדים שלו. הקיסר הרומאי אמר שיותר טוב להיות החזיר שלו מאשר להיות הבן שלו. החזיר שלו יש סיכוי לחיות, לבן שלו לא. והוא כל הזמן חי עם פחדים והפעיל מעשי רצח היומי. חי כל הזמן בטירות מבוצרות ולא נבוא עכשיו לתאר את כל הדברים האלה. ודאי שאני לא משווה את שמול הורדוס לחליל הרם. אבל משהו מעין העניין הזה. הייתה הרוח הרעה ששאול כל הזמן פוחד שרוצה. עצמו את זה מהמשפחה. מיכל משתפת פעולה עם דוד, יונתן משתף פעולה עם דוד, מדוד הוא כל הזמן פחד שדוד יתנקל. וכל הזמן חי עם העניין הזה, כאן כאשר הוא מגיע ונחה עליו רוח השם הטובה ולא הרוח הרעה של שמואל, אז כמובן הכל אחרת, והוא איננו עושה דבר לדוד. אבל בואו נראה את הדברים האלה כסדרם. דוד יושב עם שמואל, יושבים במיות ברמה. עצם העניין כאן, אני רוצה לעשות כמו קודם כל שעצמו אחר כך בחבילות הרביעים שיש לנו את זה. אבל חז"ל אמרו, מיות ברמה עסקו במיוו של עולם, כלומר עסקו בענייני בית המקדש. כאן זה כמובן נשמע את איזה מין דרשה כזאת שתלויה באוויר, אבל הדבר הזה, אני חושב בית של חז"ל, אין לנו הרבה מגעים בין דוד לבין שמואל. שמואל ברגע שמושך את דוד הסתלק משם ועולה, וכבר אמרנו הוא לא חי עם זה טוב, הוא לא חי עם זה שלום, כל השרת רוח השם עם שאול הייתה בעיני שמואל אבל גדול. שמואל היה נביא של שאול, לא היה נביא של דוד. ומצד שני אנחנו נמצאים כל הזמן עם ספר דברי הימים שעומד לנו כאן במקביל ושמדבר על המון דברים שאנחנו לא יודעים מתי נעשו. כששמואל מכין את חומת המקדש בעקבות חומה שלו, ודוד שבנבואה וברוח הקודש מקבל דברים על הדרך שבה צריכים להקים את המקדש, אתה לוקח את זה, אתה לוקח את העובדה ששמואל לא פגש את דוד, פגש אותו רק כאן, ומאלה אתה אומר שכנראה כאן היו כל האירועים האלה שקשורים בדברי הימים, שאנחנו רק נציץ עליהם ולא יותר. נסתכל בהתחלה בדברי הימים א'. נתחיל לא מההתחלה, ונחזור דווקא.
מה?
זה אתם מבינים
שנחפש את
פרויקט השוט? כן. יש חלק של פרויקט השוט. פסם שמואל, נפיל לנו במקום. בדברי א'. פסקו, אבל בסדר, בואו נתחיל עם מה שנאמר בפרק כ"ח, פסוק י"א. ויתן דוד לשמוע לנוע את תוכנית האולם ואת בתיו בקנזקה ועלייתם בחדרה בפנים ובית הכפורת ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית אדוני ולכל השפות סביב לאוצרות בית אלוהים ולאוצרות הקודשים ולמחלקות הכהנים והלווים ולכל מלאכת עבודת בית אדוני לכל כלי עבודת בית אדוני לזהב במשקל זהב ולכלי עבודה ועבודה לכל כלי הכסף במשקל לכל כלי עבודה ועבודה ומשקל עם נרות הזהב ונרותיהם במשקל מנורה ומנורה ונרותיה, לבין מנורות הכסף, במשקל מנורה ונרותיה, כעבודת מנורה ומנורה, את הזהב במשקל לשולחן ומערכת, לשולחן ומשולחן, וכסף לשכונות הכסף, והמזלגות והמזרקות והכספות, זהב טהור, ולכפורי הזהב במשקל לכפור ולכפור, ולכפורי הכסף במשקל לכפור ולכפור, ולמרקתו הזהב מסוכק במשקל, ותבנית המרכבה, כרובים, הכרובים זהב לפוקסים וסוחקים על ארון ברית אדוני, הכל בכתב מיד אדוני עלי השכיל כל מלאכות התבנית. כלומר, אנחנו לומדים מכאן שהמקדש לא נבנה באלתורים. הכל עבר במסורת וברוח הקודש ובנבואה עבר בדיוק כמה צריך להיות משקל של כל כפור וכפור. אני לא מתכוון לדברים יותר מזה, אבל הדברים היו מדויקים מאוד, ממש כמו שאנחנו מכירים עם הקורבנות שיש לנו, כלומר שמספרי הקורבנות צריכים להיות מדויקים, לא תמיד אנחנו מבינים למה. אבל מספרי הקורבנות מדויקים, זה לא בנוי על שום מלתורים, וגם כלי עבודת בית השם, הכפורים, כלומר ממש, מצקות ומזרקים והכל, ומשקל, כל דבר כזה, היה צריך את הדברים האלה. כמובן, מחלקות הכהנים והלוויים, ולכל מלאכת עבודת בית השם, כל הדברים האלה גם כן, וזה מופיע לנו בפרקים... נוצרת משהו?
יש בפרק ט', סוגף ב',
זה מה שחיפשתי. זה הפסוק שחיפשתי. כל הזמן אני מדפדף ואני לא רואה את זה. זה בדיוק הפסוק שחיפשתי, תודה רבה. יש עוד פסוק איתו ותמצא לי גם אותו. אבל זה בדיוק מה שחיפשתי. ובכן, אחרי שלמדנו שם בפרק כ"ח, שלא רק את משקל הדברים האלה, אלא גם מחלקות הכהנים והלווים, גם זה היה הכל בכתב מיד השם עלי הסכים. כלומר, הכל בא ברוח נבואה, זה מה שחזל דורשים על חלק יוכלו, הפסוק בספר הדברים, לבד ממקריו על האבות, מה שמחרו האבות, בימי דוד ושפור שמואל. כלומר, שחלוקת המשמרות היא חלוקה שהייתה בנבואה, וזה הפסוק שחיפשתי, תודה רבה. ובכן, נתחיל שפרק את פסוק כ', ופנחס בן אלעזר, ככה בשמות, ברח לי. ופנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים אדוני אמו, אגב פסוק שמה אנחנו לומדים מהפסוק הזה? שרוח הקודש שרה מפנחס בשלב מסוים, חז"ל אומרים על סיפור יפתח, כן? אבל ייתכן שיש פה גם דברים אחרים. זכריה ותרמיה שואל פתח לבד מועד, כולם הברורים לשוערים בסיפים, 212, הם הבחצריהם התייחסם, הם הישר דוד ושמואל הרואה באמונתם. זה הפסוק שחיפשתי ולא מצאתי. הם ובניהם על השערים לבית אדוני, לבית האוהל על המשמרות, לארבע רוחות יהיו השוערים, מזרח ימה, שצפון ונגבה. ואחריהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים, מעת אל עת עם אלה, כי באמונה המה ארבעת גיבורי השוערים, הם הלווים והיו על השוערות והאוצרות בית האלוהים. כלומר, אנחנו מוצאים כאן שדוד עשה את כל הדברים האלה עם שמואל הרואה. אגב, אני חושב ששמואל נקרא בשם שמואל הרואה בגלל הדברים האלה, אבל מתי הוא עשה את זה? אנחנו רואים כאן שחלוקת משמרות הכהנים והלווים נעשתה יחד, זה רק בפרק כ"ח, עם חלוקת משקל הזהב והכסף לכפורים ולכל הכלים. מתי זה נעשה? מתי דוד ישב יחד עם שמואל? מתי הם הספיקו? המקום היחיד שיש לנו זה כאן, שהוא בורח אליו לניות ברמה, ולכן חז"ל דרשו ניות ברמה שעסקו בניו של עולם. כלומר, לא שלמדו את זה מהמילים ניות ברמה, הם למדו את זה מאיזשהו עובדה שפה היה המפגש היחיד מהם. ושם הם עסקו בחזון. בואו נלך למקום השני שיש לנו דברים האלה. איפה מופיע עוד שמואל?
בכל היקדי שמואל הרואה?
בדיוק, כן.
כפר קצת.
כן, גם זה נקבור להיות. לא כפר, תמור להיות בלוצה יפה.
חפר.
מה?
חפר.
פרק אחר. כן. זה פרק חשוב מאוד לעניין שלנו. פרק אחר. ובכן, זה אותו שלומית. דיברנו על הבדיקות, וזכרנו אותו. פרק אחר, פסוק אחר. הוא שלומית ואחר על כל הצבאות הקודשים, אשר הקדיש דוד המלך, וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא. מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית אדוני, וכל ההקדיש שמואל הרואה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה, כל המקדיש על יד שלומית ואחר. אנחנו מדברים פה על שורה של אישים, שמואל, שאול, אבנר, יואב, שמה משותף לכולם? הם היו אחרי חורבן המשכן ולפני בניין המקדש. אבל במשך כל התקופה הזאת, מה עשו האישים? הקדישו את האוצרות לבית השם. בדרך כלל זה אוצרות שקשורים למלחמות. אני מעריך ששמואל עשה את זה אחרי המלחמה הגדולה עם פלישתים באבן העזר, שהוא שם היה המנהיג. שאול ניהל מלחמות גדולות, אבנר ויואב גם כן, ואת השלל הם הקדישו לבית המקדש, משהו מעין, מה שאנחנו מכירים במלחמת מדיין, שיקרבו את משה לאחרי הצבא, שרי אלפים ושרי המאות, ואיש אשר מצא כליזה וצדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז, והקדישו את הכל להשם. זה בדיוק מה שעשו כל האישים האלה שהיו כאמור בתקופה שבין המשכן למקדש, והם עסקו בהכנות. הם לא חיכו, דבר אחד ברור, הם לא חיכו שבית המקדש ירד ויש מן השמיים. זה חשוב לדעת. הם לא חיכו שבית המקדש ירד ויש מן השמיים. תקופה שהיה חורבן, מה אפשר לעשות? יש חורבן, אנחנו לא יודעים איפה לבנות, ולא יודעים איך לבנות, ולא יודעים מה לעשות. עסקו באיסוף כסף ושאב, אמרו, מה שאנחנו יכולים להכין, נכין. מתי זה יתגלה, אנחנו לא יודעים. אבל בינתיים אנחנו נכין. זה לשכנות תדרשו ובאת השם. תדרשו לעניות הבנתי, זה לא רק ללמוד את ההלכות או ללמוד את המקום. לדרוש זה גם להכין את הדברים. והם כל הזמן עסקו בהקדשת כלי כסף, כלי זהב, ואספו אותם, והיו בוודאי אוצרות ומחסנים שבהם החזיקו את כל הדברים. וכאן במפגש שיש לנו, המפגש היחיד שאנחנו מכירים בין שמואל לבין דוד, אז הם עסקו בחלוקת המשמרות, מה שקרה לנו קודם, עסקו בחלוקת המשמרות, ועסקו בחלוקת המשקל לכלים, חלוקת המשקל כולל כמובן גם את הצורה, והקרובים וכל הדברים האחרים שהם עשו, היו קרובים במקדש, הקרובים במקדש היו שונים מהקרובים במשכן, כמו שאתם ודאי יודעים, ודברים רבים היו שונים, ועסקו בלימוד הדברים האלה ברוח נבואה וברוח הקודש. אילו היה לי רק סתם דברי הימים, הייתי אומר שהכל ברוח הקודש, אבל בכל מכתב מיד השם עליי השכיל, באמונתם, לך תדע מה זה. אבל על פניו נראה שישבו שם לא רק עם רוח הקודש, אלא עם נבואה. זה הסיפור שיש לנו מכל המשלחות שהגיעו לשם. מה ששרתה שם ממש רוח נבואה, ועל פי נבואה ורוח הקודש, אני יודע באיזה דרגה מה, עסקו בעצם בכל שאלות הכלים, איך לבנות אותם בכל התוכניות ההנדסיות, הוא בחנוכת משמרות הכהונה והנביאה, גם בשביל זה היה צריך רוח הקודש ונבואה. זה לא היה חלטורות שמישהו החליט שככה מתאים יותר או ככה מתאים פחות, הדברים האלה הלכו על פי רוח הקודש ונבואה, ונזכיר שבעצם המהפכה הגדולה ביותר בשבט לוי שחלה כאן, זה בעצם המשוררים. יש לנו גם כל רשימות המשוררים, דבר שאין לנו קודם, עבודות הלוויים שיש לנו בעיקר בחומש הפקודים, זה בעיקר עבודות של פירוק והרכבה של המשכן ומסע המחנות, אחר כך יש לנו פרשת קורח השמירה, כן, מה שנקרא שוערים, אין לנו משוררים. כל מינוי המשוררים במקדש, זה אחת העבודות החשובות ביותר במקדש, הכל נעשה כאן, וזה הכל כנראה קשור למפגש של דוד עם שמואל שם בניות ברמה. נשוב, כן, ל... כן.
מעניין שמתי שדוד בעצם מגורש מהבית שלו, אז זה מתי שמתחיל לחשוב על שמואל בית להשם, ואז אחר כך כשהוא רוצה בפועל לבנות בית המקדש, הוא אומר, אני יש לבית הרזים, ו...
שמעת את מה שרונן אמר? זה מעניין, זאת אומרת, דווקא לאור הפסוק, לא חשבתי על זה אף פעם, דווקא לאור הפסוק, ראינה אנוכי יושב בבית הארזים, והארון האלוהים יושב בתוך העירייה, כמו שדוד אומר, זה בלתי נסבל, שאני יושב בבית, והארון האלוהים כאילו מגורש ממקומו, שכאן, כאשר דוד מגורש מביתו, אני הולך לעסוק בבניית בית השם. כלומר, כאשר הוא מגורש מביתו, יפה מאוד. בית השם משתמש בזה, ברעיון הזה. נשוב, אם כן, למה שקורה כאן, ולסוגיה השלישית שיש לנו כאן בניות ברמה, וכמובן ביוגל לשאול, לאמור אלי דוד בניות ברמה. בשלב שאול מלאכים לקח את דוד, וירא את להקת הנביאים מביאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, ונבאו גם הם. כלומר, קודם כל מדבר על מה שקרה שם. ושוב אני חוזר למהפכה הגדולה, העצובה, אבל מאוד משמעותית, בחייו של שמואל. שמואל, אמרנו שחדל להיות נביא, כיוון שהוא היה נביא של שאול. והנה כאן אנחנו רואים שהוא ממשיך להיות. אני רוצה ליישב את הסתירה הזאת ולנסות להסביר אותה. ואולי נלך למקום אחר, למקום אפילו יותר עצוב, כדי להסביר את התופעה, זו היא תופעה שקיימת. אני רוצה לעשות איזושהי השוואה בין שמואל לבין ישעיהו. לצורך העניין, והיום אנחנו קצת רוקדים על כל מיני ספרים אחרים, אבל בסדר, נהיה. בואו נלך רגע לישעיהו. ונתחיל אולי מפרק ט. סיפור שמתחיל רע מאוד, הסיפור מתחיל בפרק זין. רק נמשך, אנחנו לא נתח את כל הפרשה. תסתכלו בפרק זין פסוק י' בישעיהו. היוסף אדוני דבר אל אחז לאמור. כן? ברור לכם שלא היה דיבור ישיר בין הקדוש ברוך הוא לאחז, זה לא סביר. אחז היה זה שיסד את בנות התופת בגיא בן הינום והקריב שם את דוב האש, ואחז בעל המידה, ואחז הכניס את המזבח של מלך אשור למקדש. זה לא בדיוק הבן אדם, אבל ביוסף השם דבר על אחז לאמור, הכוונה על ידי נביא, ועל ידי נביא הכוונה כאן ללא ספק על ידי ישעיהו. שאל לך עוד מאם אדוני אלוהיך, ענק שאל או הגביה למעלה. ואם אחז לא ישאל ולא נושא את אדוני, זה פסוק שנשמע מאוד יפה, אנשים לא מנסים לשם, הכוונה כאן בצורה, אני לא רוצה קשר. עם הקדוש ברוך הוא. לא רוצה שום קשר, וזה יוצר כאן משבר גדול מאוד. ובסופו אנחנו מוצאים דברים קשים מאוד שאומר ישעיהו. ונעבור לפרק ח' פסוק תצאי. צור תעודה, חתום תורה בלימודי. וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי אדוני לאותות ומופתים בישראל, מאים אדוני צבאות השוכן בארץ. סתם ככה, באופן כללי, הנביא מופיע עם אותות ומופתים, כמו שאומרים שהנבואה נסתיימה, וישעיהו במושגים שלנו סוגר את הבסטה. ובעקבות ההתנהגות של אחז, ולא נתאר עכשיו את כל המשבר, הוא מפסיק לימד. מתפטר. הייתי אומר ככה. ויש כאן הפסקה משמעותית מאוד, בשעה מאוד קריטית. יש כאן הפסקה בנבואה. אבל ההפסקה הזאת בנבואה צור תעודה. לצרור את התעודה, תעודה זה עדות. גם תעודות שלנו. לא, זה לא שפנים בספר. זה עדות, זה עדות על ההישגים שלנו בלימודים. כאן התעודה, הכוונה לתורה ולנבואה יחד, חתום תורה בלימודיי. כלומר, לימודיי זה תלמידיי, והאמירה כאן היא אמירה שאצלנו יכולה להתפרש אצל הרבה אנשים לכתחילה, גבלת, אבל המשמעות היא, הייתי אומר, התורה עוברת מן הרחוב לבית המדרש. או הפסוק הידוע, חוכמות בחוץ תרונה ברחובות תיתן קולה, עובר מן הפשט אל הדרש. כן? כלומר, לא ברחובות ולא בחוץ, אלא בחוצות של תורה או במקומות שמרחיבים אותה. אבל כאן למעשה התורה והנבואה עוברות מן הרחוב, עוברות מכיכר העיר אל בית המדרש, בית המדרש של ישעיהו, בית מדרש של תורה, וזה גם בית מדרש של נביאים, שבו מגדלים נביאים. המשמעות היא שדבר השם, במקום להיות דבר השם של כל האומה ודבר השם אל המלך, הופך להיות בית ספר סגור. יום אחד באמת אנשים יתייחסו כך אל ישעיהו, וזה הפרק פורסם, הוא הפטרת פרשת שמות, פרק כפחת בישעיהו, ושם אנשים לועגים לו. כפחת פסוק ת', את מי יורה דעה ואת מי יביא משמועה, גמולי מחלב עתיקי משדיים, כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה ער שם, זה ער שם, כי בלהגי שפה ולשון אחרת ידבר על העם הזה. ישעיהו בעצם עוזב את החס, הוא הולך ללמד תורה את חזקיהו, חזקיהו בן אחת, הוא הולך להכין אותו לקראת המלוכה, הוא הופך להיות מלמד דרדקי, הוא הופך להיות מורה בחדר, כמו שמודים בחדר, צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו, ושם ושם מלמדים אותיות, מלמדים שפה קלה כזאת, ולהגי שפה ולשון אחרת, ואנשים כבר מפסיקים להתייחס אל ישעיהו כאל הנביא המלכותי, כמו שהוא היה בימי עוזיהו, יותם אחז, מתחילים להתייחס גם אחד שנהיה מלמד, מלמד תינוק. וזוהי המשמעות של מה שקרה, צור תעודה חתום תורה ולימודי. הנבואה נשארת. התורה נשארת. רק היא עוברת לאיזשהו בית מדרש סגור. אתן לכם ברמז ובסוד, ולא אמרתי כלום, כשמדברים על שינוי סגנון בין ישעיהו עד פרק למתת ומפרק מן ואילך, מה שקוראים בלעז הוא בלשון בלתי ראויה ישעיהו השני, זה אותו ישעיהו וניתן להוכיח. רק זוהי לשון אחרת, כאשר בימי מנשה הוא פשוט הסתגר בתוך בית מדרש מחתרתי, הוא מלמד את הנבואה לתלמידיו, ושאי אפשר להוציא זה החוצה לכיכר העיר. הנבואה היא יורדת למחתרת, עם הסגנון משנה. זה הופך לדבר אחר. מה, יש מצב שבו בעצם הדרך הנכונה האמיתית עוברת בכיכר העיר, זה לא סיבה להתייעש. אז היא עוברת. אל התלמידים, אל הדורות הבאים, אל הצעירים, מחנכים אותם, יום אחד הם יגדלו, יוכלו לפתוח את כל את כל היריעה מחדש. אבל אין יוש. זה עובר לכל היותר מדורות. כששמואל מתפטר מנבואתו, שמואל הנביא הגדול הוא זה שמורה למלך את דרכו. שמואל פשוט מה שעושה עובר לבית המדרש. ויש לו להקת נביאים. כלומר, תלמידי נביאים שאותם הוא מלמד. איך להיות נביאים ואיך לגדול. שוב, לראות את הפסוקים כאן בשמואל, לעומת מה שהיה לנו בפרק ג', אתם ודאי זוכרים את הפסוק, הוא דבר השם יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. שמואל הוא המבצע, הוא המהפכן הגדול בנושא נבואה בעם ישראל. פתאום אנחנו מגיעים לפרשת בעלותך, כשאלדד ומידד מתנבאים במחנה, ופתאום 70 נביאים ופתאום הוא מי ייתן כל עם השם נביא, כל עם השם נביאים, זה גם יוצא בעיות, אבל בסך הכל זה דבר נכון, זה דבר טוב. עד אז זה לא היה. הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, וזהו. ופתאום איזה מין מצב של דבר השם מסתובב במחנה ואלדד ומידד שמבטאים מבטאים מפנה. יהושע בן נון משרת משה מבחוריו, רואה בזה בעיה. שמואל רואה בזה את המעלה, לא שמואל, משה רואה בזה את המעלה. אבל זה מה שקורה אצל שמואל. עד עכשיו לפעמים מצאנו איזשהו איש נביא באיזשהו מקום. אנחנו מוצאים עד ימי שמואל, דבר השם יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ, והנה, בא לפנינו שמואל, ופתאום מהפכה. פתאום, נביאים, בתלמידי נביאים, ואין ספק, נבואה זה דבר שהיה צריך ללמוד אותו בבית מדרש. היו בתי מדרש של נביאים. ודאי שנבואה, בניגוד לחוכמת התורה, לא לגמרי, אבל בגלל שם שתנו לחוכמת התורה, ודאי שאין מה לדבר על נבואה, אלא כאשר הקדוש ברוך הוא בוחר את הנביא ורוצה גם לדבר. אבל הקדוש ברוך הוא לא בא לכל אחד בטרם לצורך ובטן לדעתיך. יש גם כאלה דברים שפתאום מישהו עומד איתם ואומר, רגע, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? מי אני ומה? לנבואה אנשים היו צריכים להכשיר את עצמם. להכשיר את עצמם לנבואה, להתרכז בזה, בענייני קדושה, תורה, פיתוח כוח הדמיון, פיתוח כוח הרגש, הרבה מאוד דברים. אני רגיל לחלק גם בתקופה הרבה יותר מאוחרת, בתקופת ימי הביניים, את בתי מדרש שלנו לבתי מדרש של חכמים ובתי מדרש של נביאים. עוד אצל התנאים. כל פרקי החנות של רבי ישמעאל זה לא נאמר אף פעם בבתי מדרש של חכמים, זה דברים שנאמרו בבתי מדרש של נביאים, הם לא היו נביאים. קחו את הסיפור על רבי ישמעאל שאומר פעם אחת, נכנסתי לכתיר קטורת לפני ולפנים וכולי וכולי וכולי. זה דברים כשאנשים מכשיכים את עצמם לקבל נבואה. לא זכו בגלל שהדור לא ראוי ובגלל שלא שעתה שכינה. זה בתי מדרש נבואים. ללמוד מסכת חגיגה, כמה במסכת חגיגה נכתב בבתי מדרש של חכמים, כמה במסכת חגיגה נכתב בבתי מדרש של נביאים. אני מלבך בתור דוגמה. כל סודות הבריאה, במעשה פדשית, במעשה מתקבה, וכל הדברים. כל מה שכותב הרב קוב, באיגרת קוב ג' על ירושלמי, בבלי, לימוד אגדה, לימוד החלכה, היו בתי מדרש נביאים. התלמוד המילוני היה המון כזה. בבלי קצת פחות. הזוהר הקדוש, איפה נכתב? משה קורדוברו, איפה גדל? רבי יהודה הלוי. היו אנשים שמסגרו כמו הרמב"ן. אבל אחרים, או שהיו לגמרי בבתי מדרש חכם. או שהיו לגמרי בכל מיני בתי מדרש נבואים. אני אקח בתור דוגמה את זה, אבל הוא לא היה יחיד. זה הקרסקה, זה לא כל מיני, אני יכול להביא פה עכשיו רבים אחרים. שמואל מגדל בית מדרש הנביאים. אבל זאת הבעיה. הוא נביא כיכרות. הוא צריך ללכת לבית מדרש. כן. זאת בעצם הבעיה. זה מה שאני האחרונה עושה לפעמים בשבועות. אני עוזב את הישיבה ואת המקום החם והטוב הזה שלי שאני מאוד מאוד אוהב להיות בו ומאוד אהבתי לתת פה שיעור אחרי שורה. וגם השנה, אני הולך תל אביב. אני יודע מה, התורה שלכת לכל עם ישראל. לא מרגיש שאני יכול לתת. אני מרגיש שבועות אני צריך לתת תורה בתל אביב. היה פה מיני חילוינים וכל מיני כאלה, ובטח יהיה פאנלים, ובטח יהיו שם אנשים שיש דברים שאני לא אוהב. חג שיבטא את זה שהתורה שייך לכל עם ישראל. אצל שמואל כאן זאת ההתכנסות, ויושב עם תלמידיו, ואז אנחנו מגיעים לסיפור עם השליחים, שכמובן מה מזכיר לנו? כמובן, את אליהו והחזיה, זה מזכיר, וזה מילה גם מראה את ההבדל. גם שם היה סיפור דומה מאוד בתחילת מלאכים ב', בפרק הראשון, חזיה שולח שם מלאכים לבעל זבוב, כאילו עקרון, ואז נבא לו אליהו, פסוק ד', ולכן הוא אמר אברהם, המיטה אשר עלית השם לא תרד ממנה, כי מות תמות וילך אליה. וישוב המלאכים אליו, לחזיה, וישוב המלאכים אליו, ואומר עליהם, מה זה שבתם? ואמרו אליו, ישאלה לקראתנו, ואומר אלינו, לכו שבו אל המלך ואיך השלח אתכם, ודיברתם אליו, כה אמר אדוני, ובלי אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש ועשו ולא יקום, לכן המיטה אשר עלית השם לא תרד ממנה, כי מות תמות. וידבר אליהם, במשפט האיש אשר עלה לקראתכם, וידבר עליכם את הדברים האלה, והם הוא אליו, איש בעל שער, וזור עשו בתנאו, ואמר, אליה, תשבי. וישלח אליו שער 55, ואל אליו, ואיני יושב בראש הער, וידבר אליו, איש האלוהים, המלך דיבר אליו. ואל אליהו, וידבר אל שער המשכים, אל שער החמישים, ואם איש אלוהים, אני תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת חמישך, ותרד אש מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישה. וישלח אליו שער 50 אחר וחמישה. וידבר אליו, איש האלוהים, אמר המלך מהרה רדה. ואין יהיה וידבר אליהם עם איש אלוהים אני ותרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך ותרד אש אלוהים מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישה ויש ויש לארץ שער 50 וחמישה כן וכולי כלומר יש לנו כאן שלוש משלחות ואחר כך המפגש בין המלך ובין הנביא זה כמובן הדמיון השוני מאוד מאוד ברור וכאן ודאי שהדברים נעשים במידת הרחמים ואנחנו יודעים אלה שני דברים שבמידה רבה יכולים להיות מקבילים. נדב ואביהו נכנסו עם המחתות שלהם להכתיר כתובת. להכתיר כתובת בפרשה. בואו נגיד, מה חסר שהפרשה הייתה ממשיכה? והנה, כשהם נכנסו להכתיר את הכתובת ועשו את הדבר הנכון לפני השם, אז ירדה אש מן השמיים והם נבעו והפכו להיות מנהיגים במקום משה ואהרון. זאת אומרת, בדיוק הייתה המטרה שלהם, נכון? אם אתה יובד את שני הזקנים הללו. ואנו ממלאים את מקומם. רק תרד רוח השם מן השמיים והם יהפכו להיות נביאי השם הגדולים. אבל במקום זה, הדבר השם ירד מן השמיים כאש. הלא כל דברי כאש נאום השם. לעתים יורד דבר השם, לפעמים זה יורד בצורה של אש. בסופו. גם כאן, רוח השם שיורדת אל הנביא, כאן זה שמואל וכאן זה אליה. השאלה היא איך היא יורדת? אם היא יורדת במידת הרחמים או יורדת במידת הדין? מדוע אצל החזייה זה היה במידת הדין וכאן במידת הרחמים? זה הסיפור שצריכים לראות שם. לא נעשות בזה כרגע. אבל רוח השם מאורה ממרום על בית מדרשו של שמואל, מגינה כמובן על דוד, כאן לא על ידי שהיא שורפת את השליחים, אלא על ידי העובדה שהם מתנבאים ומצטרפים לחבורה והדבר הזה קורה אפילו לשאול ולרגע מסוים שוב אנחנו חוזרים לאגם שאול בנביאים וזה ממש סוגר לנו את הפרשה הראשונה של אגם שאול בנביאים אם כי פרשה כל כך שונה שם זה היה אגם שאול בנביאים כאשר הוא התחבא נחבא אל הכלים לא רצה, שהוא שם פגש גם כן את חבר הנביאים ששמואל שלח אותו אליהם. כבר שם אנחנו מוצאים את שמואל עם כל תורתו הנבואית נפוצה בעם ישראל וגם כאן הדבר הזה קורה ושאול מתנבא וכאן הוא לא מתנבא רוח רע ודוד מנצל את הרגעים האלה ופשוט בורח מניות ברמה. דבר דוד מניות ברמה ויבוא ביום לפני יונתן מה עשית? מה עבוני ומה חטאתי לפני אביך? אני מבקש את הפשוט. למה לא חלילה לא תמות? ונראה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטן או קטון ולא יגלה את אוזני מדוע יסתיר אבי ובני את הדבר הזה בין זאת. ואיש עבר עוד אבי. היום הידע הידע אביך כי מצאתי חן בעיניך. היום הידע יונתן. על ידע זאת יונתן בני יעצב. הוא עודף אותי בלי להגיד לך. ואיש עבר עוד אבי. ויום ידוע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך ומה ידע הזו ידעת מן יצב אולם אחרי אדם וכן נפשך כי כפה עושה בני ובן אמר ויום ידע דוד נתמר נפשך ויעשה לך שום אנחנו מגלים כאן את דמותו של יונתן וזה לא המקום היחיד נראה את שעוד מעט כמה נראה את זה צורה חזקה יותר אמרנו, איזו אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ואותם לא נפרדו. שאול אוהב את שניהם, והוא מנסה לחבר. וכאן נפלא אהבתך לי מאהבת נשים, מיכל בעצם נתקע, ויונתן מנסה כל הזמן לחבר בין שאול לבין דוד, ואילו חיבור כזה היה מצליח, כמובן שכל מעבר המלכות היה נעשה לא במידת הדין, אלא במידת הרחמים, מבלי כל מפלתם של ישראל בגלבוע, ובלי כל מה שקשור לזה. יונתן כל הזמן מנסה לחבר ולפייס בין השניים, וזה בא לידי ביטוי כאן, כמובן יבוא לידי ביטוי גם בהמשך. היום דוד אל יונתן, הנה חודש מחר, חודש זה ראש חודש. היום דוד אל יונתן, הנה חודש מחר, אנוכי ישוב השם עם המלך לאכול, ושלחתני, ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. קודם כדי נעריך ואמרת, נשאול נשאל ממני דוד, נשאול נשאל ממני דוד, לרוץ בית לכת לבות, לסבח הימים שם לכל משפחה. ומכל אמר, טוב שלום לעבדך. ונבחרו יחיאל הודע, כי חלתה הרעה. ועשית חסד על עבדך. כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך. אם יש ביבון, ניתן יד. ועד אבי חלון הזה תביאים. אם אדם חלילה לך, ודאי ידע כי חלתה הרעה מבעליה, ונחו עליך, ולא אתה אביד לך. ויום דוד אל יונתן, מי יגיד לי, מה יענך אביך קשה? היום יונתן לדוד לך מבינצי השדה, ביצו של ימסה. ויום יונתן לדוד, אדוני אלוהי ישראל, כי יחקור את דוד כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוסניך. ויעשה אדוני יונתן וכה יוסיף, כי יטיב אל אבי את הרעה עליך, וגליתי את אוסניך, ושלחתי רע והלכת בשלום, מי אדוני ימח כאשר היה עם אבי. ולא ימודה לי חי, ולא תעשה מדי חסד אדוני ולא ימות, ולא תחית את חסדך מעין ביתי עד עולם, ולא באחרית אדוני את אבי דוד, איש מעל פני האדמה. ויחלתי נתן את בית דוד, ויחלתי נתן את בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף נתן להשביע דוד, ואהבתו אותו, ואהבת נפשו היום. המשך מוכר יותר, הפטרת מחר חודש. ההנחה שיש עוד הפטרת מחר חודש, הרבנות לא תחתה כל ראש חודש, ביום שני. טוב, בסדר. אבל נחזור לזה שלנו. אני חושב, לא נספיק לדבר על התוכה, אבל אני חושב שיכולתם להתרשם מהסגנון. הסגנון פה, מילה, הוא קטסטרופה. אין פה משפט כך שאתה נעדים על התוכות. אתם לכם לנתח בתוך תחבירי של המשפטים כאן, זה פשוט בעצם שלנו. זה לא עברית. שאלה באיזה שפה שכתוב, אבל הפסוקים האלה לא כתובים בעברית. בואו נקרא פסוק י' ג' כה יעשה השם ליונתן וכה יוסיף כי ייטיב אל אבי את הרעה עליך וגליתי את אוזניך ושלחתיך ולחתה בשלום מי השם ימח כאשר היה עם אבי ולא עם עודני חי ולא תעשה עם עדי חסדו. פסוק י' ויאמר דוד אל יונתן מי יגיד לי או מה יענך אביך קשה. יכולים לתת את המשפט הזה? ויאמר יונתן לדוד השם אלוהי ישראל כי יחקור את אבי כעת מחר השלישית והנה טוב אל דוד ולא אז אשלח אליך דוד. זה מין לשור לפני כן גם כן, כן? כל המשפטים שדיברו פה משפטים קשים. אני מעריך, זה לא עוד חדים, אני חושב שדיברנו על זה גם כשדיברנו על הנאום הפרידה של שמואל פרק י' ב' למשל משפטים, סגנון מאוד מאוד בעייתי. ראינו את זה בהפטרת פרשת קורח. וכנראה דברים נאמרים בצורה כזאת בשעת התרגשות גדולה. אולי בכי, אולי איזשהו משבר נפשי. ואז מה שקורה שאנשים עולים משפטים לא מסודרים ולא מאורגנים. ומשפטים הופכים להיות מצבועים מלאים. ולפעמים הנביא לא יאבד את זה. אחר כך הוא כותב את הספר, אני מספים, הוא כותב את זה, שחדור ויאבד את זה, ויגיד אותם כמו שצריך. אבל לפעמים הנביא לא מאבד את המשפטים, משאיר אותם כפי שהם עם כל הקלקול, כדי לצלם לנו תמונה. לתת לנו בעצם תמונת וידאו, איך זה נראה. ולא רק למסור לנו את התוכן. ותמונת הוידאו שזה נראה, שבאמת משפטים נאמרו בצורה מגומגמת ובצורה מבולבלת, בגלל שאנשים באמת היו באיזשהו בהתרגשות על סף פיצוץ או אחרי פיצוץ ואולי עם בכי, אז ככה באמת משפטים נראים בכזאת צורה בשעת התרגשות.
אולי זה שפת
קול? מה?
אולי זה שפת
קול? לא נראה לי. לא בסופו של ספרי
בדרשת.
אומרים
פה דברים שהם לא אמורים
להישאר,
וגם אחרי זה, עם כל
עניינים
החיטים.
זה לא שפת קודק, כשאתה מתאמן, אתה מבין את זה, אבל זה לא כתוב כמו שצריך.
אין כתוב.
אין כתוב, זה להגיד שיש כאן קודם כל דברים שאנחנו לא מבינים בכלל, אבל זה לא נראה לי. ואני אומר גם אצל שמואל, וזה קורה כמה פעמים במקרא. זה קורה מספר פעמים במקרא, ותמיד זה בשעות של התרגשות גדולה. ואם ניקח אולי את הדוגמה שהיא אבוהון של כל הדוגמאות, אז מה שאומר התלמוד הירושלמי על החורבן, הפקעת החומה, כתוב שהייתה בתשיעי לחודש, כלומר בתשיעי לחודש הרביעי, כלומר בתשעה בתמוז. התלמוד הירושלמי אומר שהחומה גם בבית ראשון הובקעה בשבעה עשר בתמוז. הוא שואל על עצמו, הרי כתוב בתשעה בתמוז. ואומר, כל חשבונות היה כבר. בא, וזה מביאים כל המפרשים בירושלים. היה שם קלקול בחשבונות, התבלבלו בשבוע. בין תשעה, תמוז 17, קצת יותר משבוע. התבלבלו שם בשבוע והתבלבלו בימים. ברוב מצור, ברוב מעם, ברוב מאומות, ברוב הרוגים. והנביא נותן לנו צילום. הוא לא מדווח לנו. אם היה מדווח לנו, היה אומר ב-17. שוב, לדעת הבבלי, הדברים כפשוטה, ובאמת קרו בתשעה בתמוז ולא בשבעה עשר בתמוז, וזה שאנחנו מציינים זה בשבעה עשר בתמוז, זה בגלל בית שני. אבל בבית שני זה מופיע מפורש, גם בפלאפיוס, שזה היה בשבעה עשר בתמוז. אבל מה שהירושלמי אומר, היה קלקול חשבונות, משום אמו אנוכי בצבא, נשאיר את זה ככה, אם אתה רואה. אבל לפעמים יש משמעות שאתה משאיר דברים עם שגיאות אקטיביים, אם אתה רואה. דברים נאמרים בהתרגשות, כשדברים נאמרים בזמן לחץ נפשי מאוד כבד, כדי שלא רק נדע את הדיווח על המילים, אלא גם כדי שנרגיש קצת איכן אנחנו נמצאים, את התוכן של הפרק אנחנו נדבר כאן בזמן השם.
Thank you.